יום שני, פרשת לך לך. שלום לכם ידידיי. היום בלילה, אור עדיין חשבן, אנחנו מתחילים לבקש על הגשמים. במשנת של טוירו, ובו המייסה שסיפר החתן של חיים קנבסקי שליטה, הרב ציליון, על משהו שקרה בפולניץ לפני הרבה שנים. זה היה חורף ארוך, זמן חורף התחיל בברן, בהתלהבות. אבל גשם אין, החקלאים התחילו לדאוג. ולאט לאט נכנסה דאגה גם בלב אנשים שעמדו בתפילה והרכינו ראש בתחנונים, בור חלינו איזה שונה זוי. אבל עדיין החורף נשאר שחון. יום אחד, בעיר במיוחד, נכנס לרב שך, לבית סדרש, כרגלו מיד מוקף בתלמידים, ולא עמדית, התחילה שיחה ערה על הסוגיות שהם למדו במסכת. עברה התחממה, קושיות, תירוצים, חידושים, הברקות, פתאום הרב שך אומר במורת רוח, אתם אשמים בעצר עשה גשמים. כולם התפלאו, נכון שכאנשים שומר יותר במצווה, אז מוטלת עליהם אחריות יותר על כל מאנשים אחרים, על כל מה שקורה, אבל שכל האשמה עליהם לא התפללנו מספיק, האם חטאנו יותר יתר על המידה עד כדי כך שהכל בגללנו? ואז כשהרב שך ראה את מבטי הפליאה ביניהם, אז הוא הסתכל במבט המאיר וחייך והסביר, כששר של גשמים יורד לשבת פונמיס, הוא רואה שעובדים רק בדף ד', מיד הוא אומר לעצמו, כנראה זמן חורף עוד לא התחיל לחנות בשלי אלול, עוד לא הגיע ענת הגשמים ולכן הוא מחכה קצת. ואז שאם הרב שך בגערה של חיבה, עם שר של גשמים יורד שאנחנו עובדים קדימה, והחורף בעיצומו, מיד הוא יקדים את השליחות שלו וימתיר עלינו מטר. ובין שמי נעש ימים אילמוי לוחם כל זוכר לדורסיכם. בגיליון אומר כפשת ובא, על מועל מפורסם שהיה חסיד לילה ובבור שבר, זכר צדיק לברכה, נפטר לפני כמה שנים, זכיתי להכיר אותו גם. הוא היה מועל קרוב ל-70 שנה. הוא אף פעם לא הסכים לקחת השלום. ולמה? שום מייסי שויו, בצעירותו, אחרי שהוא התחתן, הוא חלה במחלה המושה, שכב על ארץ דווי, שהזכירו את שמו אצל הבל ורוב, רבאון, אז הצבא שהחשו על האוזן שלו, שאם הוא יקבל על עצמו להיות מועל ללא תמורה, אז הוא יבריא. וככה היה, הוא זכה לאיכות ימים מבורות היתנה, ובגיל 90 הוא עדיין היה מל. בספר לב לשבח מובא שם, האישה אחת שבאה לרב חיים קנבסקי ואמרה לו שהיא חלמה חלום שמגיע לאדם מדור, לבוש חלוק, חלוק לבן, עם תיק, והוא הזדהה בשם המלא שלו, והוא אומר לו שהוא היה מועל שמל את אח שלו לפני 30 שנה, והיו לו אז הוצאות דרך רבות, הרבה הפסד זמן, ולא שילמו לו. והוא בא לטבע את הצעות של הנסיעה בביתו הזמן. שיר רב חיים, שמצד הזה, אם אבא זוכר שהוא שלם, הוא לא חייב לשלם, כי דברי חלומות לא מיילים ולא מרים. אבל הסיף רב חיים, שלפני גם השנים הגיע לה סיפור דומה, על מועל שהתגילה בחלום בצוות החוב, התברר שבאמת לא שלם. ואנחנו ממשיכים עם פרשת שבוע. יש פה דברים נפלאים מהגאון מתחיל מיכל שטרן, שליטה. בתוך הספר של עמידות הנהגות טובות, על ההנהגות המופלאות של גדולי ישראל וכספי צדוקה. והייתן לו מייסר, כתוב בפרשה. הוא מספר שאיש אחד הגיע מחוץ לברית קרוב, אמר לו שיש לו 100 דולר בשבילו, והמשיך. המשיך ככה בדיבור, ואז הברית קרוב שואל אותו, מה עם הכסף? הוא אמר, שחרתי לו מלון. וכמה יש לך עכשיו בכיס? אז הוא מצא 30 דולר. רבי סקרוב אומר לו, יש לך עוד בכיס אחר? מוצא עוד כמה דבר. תאמו בני הבית על ההנהגה הזאת, רבי סקרוב הסביר שברגע שאמר שיש לו כסף בשבילי, אז הוא נסע ברגע הזה גם בית צדוקה. יש חשש שהוא צריך להביא כסף, ואני חייב להצין כמה שאפשר בכספי צדוקה. בזמנו, רבי חזקאל אברמסקי בא לבקש להגביר את סכום עצום לטובת ועד הישיבות. ראה לבית, דפק על הדלת, יבקש, אמר לו גמיר, שימתין עד מחר. ואז הוא יחשוב, למחרת הוא אמר לו שהצ'ק נמצא על השולחן, וצריך שתסביר את כוונת חז"ל, מה זה גודל המעשה יותר מן העשר. עשר חמישי אלף רובל, והשכר שלך גדול ממני, שאתה אמר מהחשק. נעל הרב חסקי, ודאי שהשכר שלך גדול מאוד, כי בכסף שלך אתה מציל עשרות אברכים בני תורה, ונותן להם את פעם עשת אחרי. אבל את הדושה והדפיקה בלב שהייתה לי, כשבאתי לדפוק על הדלת של הבית לבקש את הסכום הנחמד הזה, זו דפיקה שעולה יותר מ-50 אלף. כמו רבי שבס, סוף המסכת היא מביאה דברי רבי יוסי, שאמר, יהיה חלקי מגבוי צדוקה ולא מחלקי צדוקה. מרדכי מסביר שם, בגלל שהם מחלקים להם קרובים יותר. טענו שם שכתוב אף על פי שהוא רשאי ניתן לקורא. כדאי להביא שהרב שזה הנאור וחמר, אמר לו, ככה ממשיך לספר של מיכל שטרן, לא להיכנס בחשש של מיכל כצדוקה, בפרט שלפעמים הוא ניתן לקרוב יותר מהזר זר. אז הוא נהג שכשנותן לו גביר סכום הצדקה, בחלק כל הצדקה, אז הוא אומר לו, אם אתה מסכים לציין את הכסף עבורי, ואני אעשה מה שאני רוצה. אם הגביר הסכים, אז הוא לקח, לקח גם את הכסף. והטעם, והוא הסביר לו שעד הכסף הוא שלו, לא כספי צדוקה. ומילא, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. והוא סיפר לי, ממשיך רבי חישטר, אני מספר, שבעבר היה אצלו נגיד נודה, מחזיק עולם התורה, הרב משה רייכמן, נתן לו צ'ק סכום מאוד גדול. הוא אמר, אם אתה מסכים לתת לי את הכסף, אז אני אעשה מה שאני רוצה. אז אמר לו שכן. וכדי להיווכח בהסכמה המתית שלו, אני צריך שנתן למטבח, אני קצת גפורים, הניק לגבור ובא להדליק את הצ'ק. תראה מה הוא יעשה. שאלת הרב משה, מה אתם עושים? אמר לו, אני רואה שאתה לא מסכים באמת, אני אעשה את זה כמו שאני רוצה. כן, למה לקחתי ממך כסף? ואנחנו ממשיכים לדף ה' בהלכה. דף ה' בהלכה אנחנו עוברים לסימן שין כ"ח, סעיף כ"ח. אילו איסורים כרוכים בשימוש במשחה בשבת, והאם מותר להוציא קוץ שנתקע בבשר של האדם? על כך ועל עוד דברים מעניינים תוכלו לשמוע בשלוחה אחד. בשיעורים מהרבנים הגאונים ולרוות נחת. וכדרכנו, בוא נלמד גם אנחנו את עניין הדפואים והלוכת. בנוגע לשימוש במשחה רפואית בשבת, קיימים שני נידונים. נידון אחד זה לעשייה של פעולה רפואית בשבת, שהיא מותרת רק למי שמוגדר כחולה, גם חולה שאין בסכון. ונידון נוסף זה אחד שמורח חומר שהוא סמיך, שעבה, כל ידי משחה, והוא מחליק את זה, פה כבר יש בעיה של מלאכת ממחק. קוראים לזה ממרח. אז אם אלה מריחה של משחה, היא אסורה בגלל זה. ולכן, חולה שאין בו סכונה, שהוא נזקק למרוח על המשחה בשבת, איך יעשו את זה? אז ילחצו, לוחצים על השופרת, מעל, על השופרת של המשחה, מעל הפצע, באופן שהמשחה, תיזל או תטפטף על הפצע עצמו בלי למרוח אותו. במה דברים אמורים? במשחה שמיועדת להישאר על פני העור. אבל משחה שהמטרה שלה להבליע אותה בתוך העור, שבמרחה שלה אין כוונה להחליק אותה על פני העור, אלא להבליע אותו בתוך העור, שם יש כאלה שמתירים למרוח אותה לחולה, שאין בו סכונה, ולעשות את זה עד שזה ייבלע. ויש אומרים שאין להתיר את זה, אלא שמבחינה רפואית צריך להבליע אותה בעור, שאם לא כן, קיים חשש שיותירו מהמשחה על פני האור. ויש עושים בכל אופן. להוציא דם, אסור להוציא דם בשבת. מהדם, מבעל חי, שום איסור מלאכת חויבן. ולכן אסור לחכך פצעים פתוחים בשבת. כי זה יגרום ליציאה של דם. קוץ שנצחה בבשר ומצא בשר, אפשר להוציא את זה, גם אם זה יקום בוודאות ליציאת דם. אותו דבר באמצעות של מחת וכדומה. וגם להוציא את זה באמצעות מחת יהיה מותר. ולמה? כי זה מלאכה שאין הצורך לגוף או אין הצורך בדם. ועוד שיוצא אדם זה קלקול ולא תיקון, אז יתירו את זה מחמת הצער. אבל אם אפשר להוציא את הקוץ בלי יציאה של דם, צריך להקפיד שלא יוצא דם. פסע מוגלתי שמסב צער גדול, בעיקר הדין מותר למכור גם באמצעות מחט. את לבואה של המורסה, כשהמטרה היא הוצאה של המורסה. גם אם מעורב דם במורסה, אין בהוצאה שלו איסור חויבל, ולמה? על שהדם הזה יצא עם מחסור אדם של הגוף, כבר שהיה בתוך הפצע. אבל עדיף, עדיף לנקוף תבואה על ידי גוי, גם אם לא מעורב בדם. ובכל מקרה, אסור ללחוץ בצידי הבואה, בגלל שבכזה אופן יוצא דם שבלוע בבשר. זריקה, בנבל זריקה בשבת, יש בזה שני נידונים, עשייה של פעולה רפואית בשבת, שזה מותר רק למי שמוגדר כחולה, כן, גם חולה שאין בסכנה. ועוד נידון, על איסור מזכת חויבל, כשיוצא דם בשעת ההזרקה, בשעת שדוחפים את המחט. בנידון של היציאה של הדם, צריך לחלק בין זריקה מתחת לאור רגילה, שבה אין ודאות שיוצא דם ולכן מותרת לחולה, בין זריקה לווריד, כן, זה נקרא תת-אורית וזה נקרא תת-ורידית. שבתת-ורידית, הרופא מחדיר צינורית לתוך הווריד, והוא מוציא טיפה דם לתוך הצינורית כדי לוודא את ההימצאות של המחט בתוך הווריד. החלקו הפויסקים בדין של הזריקה התת-ורידית הזאת. יש אומרים שהוצאה של אדם נחשבת כמלוך הצליחה לגופו, דהיינו שיש צורך בדם, כמו שאמרנו קודם, ועם אלה נחשבת ההוצאה כתיקול ולא כקלקול. אסורה מדאורייתא. ולכן, בכל אלה שאין בו סכנה, אז מותרת הזריקה רק על ידי גוי. ויש אומרים שכיוון שאדם לא משמש אלא כסימן, אז זה לא נחשב שיש בו צורך. וזה מלוך שאין מצריך על הגוף. הוצאה של דם נחשבת כקלקול, ולכן הזריקה מותרת חולה גם על ידי איסור. עד כאן בניין דברים בהלוכה שנלמד היום. וכדרכנו נחזור על מה שלמדנו אתמול. מאכל שבשל אותו גוי, אסור באכלה מדרבנן, אבל עבור חולה שאין בו סכנה, שצריך לאכול מאכל מסוים בשבת לרפואה שלו, שצריך בישול, מותר להגיד לגוי לבשל אותו, והתירו לכוי לאכול אותו בשבת. כלי של ישראל שבשל בה הגוי מאכל, טעון הכשרה. ויש אומרים שהוא לא טעון הכשרה, כיוון שחז"ל לא החמירו לאסור את הטעם, שנפלט מהכלי בזמן הבישול. יש מתירים לערב תרופה למאכל בערב שבת, ולרסק אותה היטב בתוכו, עד שלא יהיה ניכר, שהיא לא תהיה ניכר בפני עצמה, ונכון אותה בשבת. ויש שמתירים רק באופנים או במקרים מסוימים. עד כאן בעניין הזה. אתמול, לפני 100 ימים רבו יצאי, נפליג 100 ימים אחורה, ונזכר במה שלמדנו בעניין קשר. קשר שניתן להתירו ביד אחת. האם מותר לקשור אותו בשבת? אז נקדים ונאמר שאחת מן המתות מלאכת שבס, מלאכת הקוישה. וככל מלאכת שבס, גם המלאכה הזאת הייתה בין מלאכות של עשיית המשכן. איפה היא הייתה במשכן? בעשיית הרשתות לשם צידה של חילזון, כדי לעשות את הצבע של התחילס. במשנה מבואר שיש שלושה סוגי קשרים. קשר שאסור מדאורייתא, קשר שאסור מדרבנן, וקשר שמותר לקשור אותו. ונחלקו הראשונים במהות של הקשרים האלו. יש אומרים שהקשר שאסור מדאורייתא זה רק שהקשר הוא של קיומה. קשר של קיומה, וזאת אומרת שהוא אמור להתקיים, הוא יועד להתקיים לעולם או זמן רב. ויש אומרים, מה יעשה אומן? וסליחה, לא מה יש אומרים, בתנאי נוסף, מה יעשה אומן? דהיינו קשר חזק שעשוי באופן שהוא לא יותר מעצמו. יש שקיים בו רק אחד משני התנאים האלה, אז הוא יעשו רק מדרבנן. הקשר ששני התנאים לא קיימים בו, מותר לעשות אותו. ויש אומרים שקשר שקיים מעשו מדאורייתא גם כשלא מעשו אומן. הקשר שמיועד לזמן ממושך, עשו מדרבנן. קשר שמתכן להתיר אותו בזמן קצר, זה מותר לקשור אותו. ולכל הדעות, קשר שאסור לקשור אותו, גם כשהוא לא מודק היטב וגם כשניתן להתיר אותו ביד אחד. עד כאן בעניין הזה. דף היום איתנו בבלי. כיצד היו מעבבים את העומר? ומדוע סופרים שבועות בספר סרעים? ומהו קרמל? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת ונוחת, דף תרחוב. אתם כבר יודעים רבותיי שבשלוחה 2 היה אתם יכולים לשמוע את הרבנים הגאונים עשרים את השורים בדפיים והלוכת בבהירות וברעיתות ולרוות הרבה נחת. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא כי ננחוך במציל הסישורים בפרק קוף בייס אומר במציל הסישורים. החלק הרביעי הוא חילוק הקומד יכול אדום. מומד את המשנה באובס, איזה מחובות המחמד את הדרויל. יש ספר על הפוני מג'רוב, הוא עובר שם סיפור שסיפר המחנך הוותיק, רב מוישה טורט מבני ברק, שהוא שימש לפרק זמן כמנהל של בתי אבות. הוא מספר שבאחד ימי שיעי ארוכים בקיץ, שעות אחרי צהריים, הוא רואה מרחוק את הפוני מג'רוב יורד בבגדי שבת, מטבעת, ויורד איתם מהישיבה, בליווי של שני נערים, 16-17, עושים בניחות על הבניין של המוסד שוער שם. יצאתי כמובן החוצה לקראתם, והרב יש לו בשורה, יש לי אורחים. ומכיוון שהאורחים הביאו חפצם לראות במו עניין את פוני מג'רוב בני ברק, אז הוא הולך לצייר איתם בסביבה. הוא מספר הרב טורק שהוא חס על הכוחות שלו, של הפוני מג'רוב, אז הוא הציע שהוא ילך במקומו ויראה להם את הכל. הרב התעניין אם הם יהיו מרוצים איזה האורחים שלו, אותם בחורים. רק אחרי שהוא התרשם באופן חייבי שהם היו מרוצים, אז הוא הניח לי לשחרר אותו. לתומי, אומר רב טורק, סברתי, שמדובר בילדים של איזה נדבן חשוב, אחד מתומכי הישיבה, עשיתי מלאכתי באמונה, הראיתי להם כל חידוש מעניין שיכול להם למצוא בפוני מג'רוב בני ברק. הסיור לקח שעה וחצי. אחרי זה פנו הצעירים למחוז חפצה. אני עולה לפוני מג'רוב, אני מספר לו בסיפוק, עשיתי שליחותכם. כמובן שהוא מודה לי על הטרחה. ואז אני הרשיתי לעצמי, אומר הרב טורק, לשאול אותו, מי היו הבחורים האלה? מי זה? בנים של מי הם? אמר לה פוני מג'רוב, אני לא יודע, אורחים, בחורים שרצו לראות. גדול לדור, מושגים בגדלס. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא, חפיתי בחיים. קובץ חיים ימי, רבי ישראל, אתם כבר יודעים שאתם מוזמנים להצטרף אלינו. ללמוד בלימוד היומי של החופץ חיים. האם מותר לומר שהדרשה של פלוני הייתה פרח? לא מי יודע מה. או ששור כלולי היה פחות מוצלח. בסיף שנלמד היום בסדר הלימוד היומי בכלל בייס, יוצ'ית בייס, החופץ חיים עורר על מכשול מצוי ונפור ונפרד. על דרשה שדורש בית הכנסת, מרצה בכנס, רם בשיעור, לא משנה. והשומעים מחליפים דעות. איך היה השיעור? אם יש מה לשמוע ממנו, אין מה לשמוע. אם הוא משעמם, אם הוא לא משעמם. אז במוסקל ראשון היה ניתן לחשוב, שכיוון שהדרשה לאמרה באפי קלוסת, אז עם אלה, הטיפ של הדרשה כבר עושים להתגלות מעצמו, ועם אלה לא יהיה איסור לחוות על הידה שלילית. אבל כזה הרב צחיים ועל פי דין הוא לשנור לגומור. ולמה? בגלל שלא מוצאו שתהיה דרשה שכולם מסכימו להפה אחד לטוב ולרע. וזה תלוי לשומע. ואם כן, מה שאנחנו אומר שגנצו של הדרשה תתגלה לבסוף מעצמה. בנוסף, אומר הרב צחיים, הרי גם כשמותר לספר מה שנאמר באפיקלוסה, אסור להוסיף בזה אפילו תיבה אחת יותר ממה שעשו להתגלות. אז הוא אומר, מאיפה הוא יודע שגם שאר השומעים התבטאו באותו אופן להדרשה? בנוסף, אומר החובץ חיים, אסור להתאים את זה כדי להוסיף בדמות החבר. אם כן, אין שום אפשרות לחוות דעה שלילית על הדרשה. ומלבד איתור לשנור הקדור החובץ חיים שהמגנה דרשה תנת חוכם, עובר גם על איסור של ביזו תנת חוכם. והברום המוסופי מביאים על זה לדברי החובץ חיים במקום אחר, שטעות. טעות היא לחשוב שדין בזה תמיד חוכם זה רק כאלה ישחר בזמן הגמורת. אלא גדר תמיד חוכם הוא לפי הדור. גם בזמננו, מייגע בתורה וראוי להורות, נקרא תמיד חוכם ואסור לבזות אותו. המבזה אותו, אפילו שלא יבחרנו חייב נידוי. ואגח קניאסקי מוסיף בזה שכיוון שהוא בזיון התורה, אז כל שמוחזק את תמיד חוכם יש לו בזוי שלו משמיץ עם התורה. ונידון נוסף, האם מותר לומר שהדרשה של פוני הייתה פעם בעלת תוכן מועט, או ששור כלולי היה פה אחת מותר שער פעמים? אז יש שכתבו שיש כזה לשנורי, גם שמדובר, שמדבר רק על הפעם הזאת. בכל מקום, הדברים גורמים צער לדרשה, וכמובן ברמב"ם, שגם דבר כזה בכלל לשנורי. ולסיום המדור נפלא התחזקות יומית. יהודי שלא שומר תורה ומצוות אומר המשגיח חבר אלפיין. הוא מספר, סליחה, על יהודי שלא שומר תורה ומצוות נכנס פעם לישיבה לכפר חסידים, בשעת התפילה, כשיצא שבו אותו מה הוא ראה בישיבה, אז הוא אמר, אמרתי, וראיתי בחורים שמתנענעים, אני לא חושב, עושים תנועות. אבל הסתכלתי וראיתי את הזקן הזה שעומד בקוץ על המזרח, כן, רבלה, שאני רואה כמו שהוא מדבר עם מישהו. ככה צריך להלכה לראות תפילה. ככה צריך לראות תפילה. נשתדל רבותיי להרגיש, כי זו התפילה שהקדוש ברוך הוא נמצא מולנו. אנחנו מדברים אליו כאדם שמדבר אל חברו. עד כאן דברים אלה עם רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא. נרבה הצלחה בכל העניינים, ברוך ניוס ונגש ניוס וכל טוב.